אין זה מריף, זה גם זהירות.
טוב. נראה לי שההגדרה של אבל וזיכרון זה שבעצם באים לבית האבל ולא פותחים, מחכים שמישהו יפתח. כן, הפתח לו, פתאום יש איזה שקט שמסתרר בין שניים. אתה מוצא את עצמך באוטובוס באיזו נסיעה ארוכה, באיזו טיסה, סתם באיזו סיטואציה, פתאום יש איזו התחלה. התחושה שיום הזיכרון אין התחלה, אין לו התחלה, איך מתחילים? לא, כמובן שיש לו התחלה, שמונה, מסתיים, יום העצמאות.
איך מדברים את היום הזה? כן, אם יש פה איזה מקבילה למי שמתו מוצא לפניו, אז מי זה שיכול לדבר? מי זה שיכול לייצר פה איזה נוכחות? המשפחות השכולות, כולנו, כן, בתודעה של היום הזה יש משהו שזה כולנו, זה מופקע מהאדם הספציפי, זה בעצם היום שבו הוא נהרג, היום שבו הוא הלך. אבל פתאום זה האבל הספציפי הופך להיות ברגע אחד לא ספציפי, הופך להיות מצד אחד אנחנו מפקיעים אותו מהספציפיות שלו וככה מאפשרים לנו עצמנו, למי שלא במעגל הראשון, להיכנס אליו, מצד שני אנחנו גם קצת מאבדים אותו. כן, יש משהו בהלכת להר הרצל שאין אף אחד מסביב, שהקונטרסט הזה מייצר את האבל, כמו הנבצרות הזאת של ללכת לקבר של אדם קרוב ולא לדעת אם יש השנה מניין, אם יהיה מניין בהזכרה של דוד, של סבתא. יש משהו נוקב בזה. כן, האדם הזה היה נורא פופולרי בחייו, אבל אחרי 10 שנים צריך לגרד כמה בטלנים מישיבה בכניסה לעיר כדי שישלימו מניין. יש משהו, פתאום אתה מבין שזהו זה, בדרך כל הארץ הוא הלך, הוא היה מאוד יקר לקרובים, אבל זהו. אני אפשר לשאול מה המשמעות של זה שאף אחד לא הגיע, מי אמר שזה אומר וכו'. ופתאום דווקא זה שבתי הקברות מלאים מייצר שייכות מעבר למרחב הגנטי, להיכרות. זה בעצם הופך להיות סיפור של קהילה. ובכל משהו אינטימי ואישי שהופך להיות סיפור של קהילה, יש איזה עיבוד. יש משהו, זה קצת כמו חתונה. כן? בחתונה יש עיבוד. הזוג בעצם מתעקש מול כל אלה שהגיעו, שהוא מתחתן. כולם באו לארוחת ערב, לפגוש חברים, לאכול. להתעניין מה חדש, לתדלק את הקשרים החברתיים, יודע מה, אם הוא למדן הוא בא לפגוש למדנים, לדבר איתם, אם הוא איש עסקים. אבל הזוג בעצם צריך תקש שהוא מתחתן, תמיד נורא נורא נוכח שכולם נהנים ללכת מוקדם והזוג רוצה ש... מה אתה הולך? כן. והשנה חשבתי בהקשר של הנושא שאנחנו עוסקים בו, אנחנו עוסקים בעצם בנושא השנתי שלנו, זה צמצום. התחלנו בתחילת שנה מהמדרשים, מה זה הצמצום, מה המשמעות של הצמצום. ניסיון, אנחנו מנסים כל שנה לקחת נושא ולהתמקד בו, לתפוס את העולם דרך הפריזמה שלו. עסקנו הרבה התחלנו מרמב"ן, מרמק, עסקנו הרבה בארי, אחר כך ברמח"ל. בין הארי לרמח"ל התעסקנו במקובלי איטליה, רבי יוסף אירגס ורבי מנואל חיירקי, צמצום כפשוטו, לא כפשוטו. וסיימנו את זמן חורף בעיסוק בחב"ד, התחלנו מאדמור זקן ועוד לפניו במגיד עד הרבי האחרון, וסיימנו אפילו במכתב של הרב גינזבורג על הנגזרות והמשמעויות של הצמצום כפשוטו, לא כפשוטו. והנה אנחנו נכנסים לזמן קיץ עם רבי נחמן. רבי נחמן עסק בזה הרבה, כאשר בעצם הוא ממיר את עיקר הכובד, שהארי שם עליו את הכובד, מטוב ורע לקושיה ותירוף. כלומר, במילים אחרות, הצמצום, טוען הארי, מייצר חוסר נוכחות, צמצם עצמו, שהאלוהי מצמצם את עצמו. יש פה בעצם אלוהי לא אינסופי, אלוהי לא אלוהי, האלוהי לא האלוהי, זה הרע. הנגזרת של הצמצום היא יצירת הרע בעולם. למה יש רע? אפשר להגיד הרבה סיבות, אבל אפשר פשוט לטעון שזה הנוכחות. זה כמו שכשאנחנו עייפים, חלקנו לא נחמדים. אין סיבה לחוסר הנחמדות. יש כאלה שמתר... יש משהו שמשתנה ברגע שאני עייף. למה? למה אתה לא נחמד? מה הקשר בין זה שאתה רוצה לישון לזה שאתה לא נחמד אליי? תשובה ראשונה, אני מפריע לך לישון. תשובה שנייה, אין קשר, אבל המצב שלי עכשיו, המצב הצבירה שלי, לא מאפשר לי להיות נחמד. זה כנראה דורש בטריה יותר מלאה, מה? כן, כן, דורש בטריה, כמו שאתה אומר, להפיץ אנרגיה. עכשיו, הרע נוצר מנוכחות אלוקית מוגבלת. לאמור, הטוב הוא נוכחות אלוקית אינסופית, והרע הוא נוכחות אלוקית מוגבלת. אבל זה השפה של הארי. זה השפה של הארי. רב נחמן לא פוגש את העולם דרך טוב ורע. שזה, אני חושב, בכלל סוג מסוים של התעלות העולמות. התעלות העולמות. כן, אני אספר לכם חוויה שהייתה לי ביום חמישי האחרון. מצאתי את עצמי באיזה כולל של ישיבת הסדר. נותן שם איזה שיעור עד מאוחר בלילה, ואחר כך שאל אותי מישהו, סיפרתי איזה סיפור שראיתי איזה יצירת אומנות, אז שאלתי האם זה עושה אותך טוב יותר או לא. זה שאתה רואה אומנות, זה עושה אותך טוב יותר או לא. אתם יודעים, זה מתחיל, זה היה מ-8:15, 8:15 עד 11, ואז כאילו זה התחיל, אז זה השאלות. וזה נורא הלם בי השאלה הזאת, כי אני לא חי כל מעשה שאני עושה, האם זה טוב או לא טוב. יש לי מדדים שאני עובד איתם, חלקם מודעים, אני מניח שרובם לא, זה המזל שלי שרובם לא, אבל האם כל אקט שאני עושה יכול להימדד בטוב ורע? החסידות נגיד לא קיבלה, רמח"ל שם את זה. החסידות אמרה, יש אלמנט של ישות וביטול. אוקיי, ישות זה רע וביטול זה טוב, אבל אני לא מוכנה לשים את זה על אותו גרף של טוב ורע. יש גרף של יש ועין, אז אני יותר מסתבך. מה, היש זה רע ועין זה טוב? כלומר, ברגע שאני פורס עוד צירים על טווח האישיות שלי, פתאום אני מתחיל לאבד המון בהירות שהטווח של טוב ורע נתן. כלומר, אם הארי אמר צמצם עצמו ואז מילא הצמצום יצר רע, פתאום רב נחמן שואל את עצמו, צמצם עצמו ואז מה נוצר? מה זה אומר רע? והשאלה של הפרשנות, של מה המשמעות של המעשה הזה, של המורכבות של להגדיר טוב ורע, כי בעצם הקונסטלציה היא זו שמייצרת את הטוב ורע הזה בשלב ראשון, או שעצם זה שכבר קשה לדבר בשפה כזאת, ממילא מייצר אצל רב נחמן סיפור אחר, וזה החלל הפנוי, הקושייה מול התירוץ. כלומר, הקושייה בעצם הופכת להיות המקום של היעדר הנוכחות האלוהית. כלומר, לא רף שאני יכול להגיד מה טוב ואליו אני מתחבר ומה רע וממנו אני נמנע, אלא הקורדינטה נפרסת על שאלה, בעצם על סוג של דיאלוג בין קושייה לטוב.
טוב, זה נראה לי משהו שמתחבר למה שאני חושב עליו לאחרונה, חצי שנה האחרונה אני חושב עליו, ואני לא רוצה לתמלל, להפוך את הכל למילים, ולהפוך את הכל נורא ברור. גם אתה דיברת על זה שהציבור כאילו הוא קוהרנטה.
קוהרנטה, כן.
זה לא מעניין כי הוא קוהרנטה, וזה בגישה, השאלה הזאת, האם האמנות הזאת הופכת אותך לבן אדם יותר טוב, זה שאלה, זה מנסה להפוך את העולם לקוהרנטי. אני מנסה להגיד, זה טוב או רע.
נכון.
אי אפשר להגיד את זה, כאילו, אם אני אגיד, אפשר לכתוב, תהיה בן אדם טוב. למה, כמו שאמרת לחרדים, תכתוב, תכתוב קוד, למה אתה צריך לעשות ציור? כי אי אפשר לתמלל את זה, אם אתה תמלל את זה, שרפת את זה, כמו אני אומר. אפילו לפרוס את הקורדינטות, אפשר, אני לא יודע, אבל... אבל זה לא יתקור את הנקודה, כי זה יותר פלטל.
עכשיו, אם אני משחרר את הטוב ורע, אגב, זה המתח בין חב"ד לרמח"ל. חב"ד דה פקטו מתנגדים ללימוד רמח"ל. למה? התירוץ המקובל, כי יש מקום בחוקר ומקובל שהרבי מהרש, הרבי הרביעי, אמר שדברים בניגוד לתפיסת ההצלה של חב"ד. אבל זה לא תשובה מספיק עמוק, מקיפה. התשובה הפשוטה היא שחב"ד בעצם הפקיעו את השפה של טוב ורע. אגב, הציונות הדתית היא רמח"ליסטית, באמת. שיעור א' כולם... שיעת ישרים, שיעת ישרים. זה ממש, כלומר, רצונך להיות קלאסי, למד מסילת ישרים, מסלש, כן, בטלקארט, תעשה... נכון? אצלנו אפילו היו כאלה שאמרו שאסור בטלקארט, כי זה רכוש של המדינה. אבל... ואתה אומר, לא היה בזה, לא היה. רב-קאפ. אתה זוכר את זה, אני זוכר שהיה דיונים בזה. זה כאילו לא שלך, אתה... רב-קאפ, הוא לא שלך. חידוש, אה?
סורב.
כן, של הרשויות. בין כך... חב"ד הפקיעו את השפה של טוב ורע. האם אני מניח תפילין ברכבת התחתית כי זה טוב? זה לא השפה. להקים בית חב"ד זה טוב, לצעוק יחי, לעשות לה תהלוכת ל"ג בעומר עם ילדים בני ארבע זה טוב? הם באמת לא חושבים, לא, להתבודד זה טוב, לא להתבודד זה רע. עכשיו, אתה כל הזמן פורס עוד קורדינטות. כל קורדינטה נוספת שפרסת מול על גבי הטוב ורע, הפקעת את הטוב ורע. זה לא אומר שאנחנו עכשיו חיים בג'ונגל, אבל זה אומר ש... רב נחמן כמודל רואה את החיים באור נוסף על הקוהרנטיות של טוב ורע. זה קצת מסבך, כן? שאתה עוזב את מסילת ישרים, לכן הרב ציוד הצודק. לפני הכל מסילת ישרים, מסילת ישרים, מסילת ישרים, כי אחרת זה סכנה. אבל רבי נחמן אומר שהעולם שהוא רואה נהיה הרבה יותר מורכב. כלומר, זה לנסות לייצר יציבות, שאלה אם זה ניסיון רלוונטי. עכשיו אני חשבתי לפתוח, אתם רואים, הכנתי משהו בעמוד אחד וכבר נשרפתי לעמוד שתיים, לפתוח מדברים שהרב שגר דיבר, כן, אני מניח שאתם שמעתם את זה בעל פה, זה הדו-שיח עם הרב סבתו. בטח, מה? וואי וואי, זה מוות, זה המויפה שלי עם אשתי, תמיד אני אומר את זה שכמה שאני לא מצלם מגיע עוד אחד, אז יהיו... רגע, פתאום. או שמי שלא מקשיב ייתן לך או שתקל עם מישהו, או שתבוא לפה. אז זה באמת, זה היה בתשעים סמך בלד, כן, אני זוכר איך התרגשנו פה שזה היה, זה היה כאילו, זה מין, עלינו לליגה של המקום הזנוח הזה, היה איזה... פאנל כזה, מלחמת יום כיפור, זה היה 30 שנה והרב סבתו, כמו שאתם מדמיינים, כן? יש פה בוגרים האלה דומים, יש פה דיבר על המקום של סעודת הודיה. סעודת הודיה הראיה שאני ניצלתי
זה ממש מתכתב עם השם הזה. הוא אומר כאילו, לא שגר עומד, הוא אומר את שני הדברים ההפוכים לגמרי, הוא כאילו חייב להגיד את זה. הוא אומר, לא שאני מזלזל בך טובה חס וחלילה, אבל תקשיר את שיר השם.
אוקיי, אז שנייה, בואו נתחיל. מבחינות מסוימות התחושה שלי לגבי נצלותי שונה מהתחושה של רבים שעברו את המלחמה כמוני. אני בעמוד 2 למעלה, שורה שנייה. לאחר המלחמה פנו אליי אנשים ואמרו לי שעליי לקיים סעודת הודיה. אמרתי שאיני מסוגל, לא משום שאני חס ושלום כופר בתורה, אלא איך נשיר את שיר השם. אני מסוגל, אני אקיים סעודת הודיה, וחבריי שלא זכו אין סעודת הודיה. בדוח חג סוכות אמרתי גם, והדברים קשורים לעניינו של יום, שהסוכה מסמלת את הביטחון בהשם, אינה מגינה עלינו בעולם הזה. הסוכה היא ביטויה של המציאות המצויה בצל, אמנם צילה דמי אמנותה, אבל צל, אנו מצויים בצל הסוכה ולא באורה.
הגמרא מבינה את הפסוק בישעיהו ומדמה את הסוכה למגן, וסוכה תהיה לצל יומה מחורף ולמחסה ומסתור מזרם וממטר, כמתאר את ימות המשיח ולא את העולם הזה. ולכן הורו חז"ל הלכה שבעולם הזה ניתן להסתפק בסוכה בנויה משתי דפנות ושלישית תפח. הסוכה של מחסה ולמסתור אינה סוכת העולם, אלא סוכת העולם הבא. אדם חושב שהסוכה קריאה אמונה והביטחון בהשם מגינים עליו במישור הפיזי, ולמה אדם יראה לעיניים, הסוכה איננה מגינה עלינו במציאות חיינו, במציאות הנראית לעין. ההשגחה שכולנו מאמינים בה מוטלת בעולמנו כצל ולא כאור. לכן מבחינה זאת היחס למלחמה אינו רק יחס של כאב, אלא יחס של הסתר פנים, של שאלות, של צל, צילה דמאמנותה. עכשיו, אם נשווה את זה לקאנט או לרב, לרב קוק, כמו שהרב שגר ניסה בכוח לטעון שהרב קוק חזר בו מאורות המלחמה, אפשר לדון. אני גם אז דנתי איתו. בסדר, אבל או שכן או שלא, זה טענה מול אורות המלחמה שכתוב, יש טענה. בסדר, אבל אתה יודע, בסדר, אבל זה ספקולטיבי, כאילו.
לא ספקולטיבי, יש בתוך אורות המלחמה קטעים שחוזרים. שתי תורות, שתי א' וב' זה ממש מעלל, אחרי זה זה כבר יורד.
אבל יש שם נימה, בסדר. לא, זה באורות התחייה.
אז מה?
אבל אתה רואה שכאילו מבחינתו המלחמה זה סיפור של אור, של סיכוי, של הזדמנות, של משיח. זמיר הרשעים. והאבל הוא בעצם הוא חלק מהסיפור הזה. זה כמו שעגל מדבר על אבלות. עיקר העניין, אם רוצים אני רגע אמצא ואקרא, עיקר העניין באבלות זה שהאדם הפרטי מתגלה כחלק מהכלל.
בואו זה בניצולי
שואה,
לא
עושים
מסיבות הודעה, אולי זה להבדיל, לא להבדיל.
שלמה?
למה שאתה עושה? זה לא
השפה. כי התחושה היא שכאילו פה אתה בשביל משהו, נכון? כאילו פה הם נהרגו בשביל משהו. הנה, אני עכשיו אקרא לכם מהגל. המוות שייך רק, לא הבאתי את זה, אבל תאמינו לי שאני קורא את זה מהגל, מלוגיקה. עמוד 278. המוות שייך רק לפרטיות, לא לתהליך של הרוח שהוא נצחי ומתקיים רק בהתחלפות יצוריו. האדם נעשה לסובייקט ממשי ברגע שהוא מבין מצב לוגי ומטאפיזי זה, ברגע שהוא חדל לראות את מקריותו כמרכז העולם. הוא מבין שהחשיבות היא באחר, בכללי, החיים ממש הם התגברות על החיים הפרטיים, כך בטבע וכך בהיסטוריה. זה הגל. אתה שונא אותו. עכשיו אני זוכר שחנן פורט, חנן פורט היה חלה את חוליו אשר מת, ואלו האמירות שהוא אמר. אני זוכר שזה נורא אימת אותי. עכשיו, בהתחלה אני גם הגבתי כמו בנימין ואמרתי איזה מין התכחשות ואסקפיסט וחי בסרט, ואיפה האישי ואיפה האינטימי שהוא הכי אובייקטיבי. אבל פתאום תפסתי שזה עוצמה. לא, אני לא יודע אם רלוונטית, אבל זה עוצמה. פתאום ההגל הזה, המוות שייך רק לפרטיות.
אני אלף לא אמרתי שהוא, אני חושב שיש בזה עוצמה. אני לא אמרתי שהוא טועה, רק אמרתי שהוא פוץ. זה משהו אחר לגמרי.
איך אומרים? בסדר. אתה יודע מה, אני אענה לך,
אני אענה לך, אם היה טועה לא אכפת.
אני אענה לך תשובה לא הוגנת. מתי אנחנו אוהבים את הפוצים? כשיש מבחן. אז יש מבחן, הולך למות, אז אנחנו רוצים לשבת ליד הפוץ, זה הכי לגיטימי, נכון? בטיול שנתי אתה אוהב לשבת בספסל האחורי בסוף, ובמבחן תמיד אלה שאתה יושב לידם בטיול השנתי בסוף, שהם אלה שיש להם את הביסלי היותר שווה, אתה לא רוצה לשבת לידם במבחן, כי הם באים עם ביסלי, אין מה להעתיק. אתה רוצה לשבת ליד החבר'ה שישבו מקדימה, דיברו עם המורים. אין לו לעשות איתו, חלאס, תשאיר אותו בירושה. פה אתה רוצה עגל. עכשיו, מה, איך עגל היה מגיב פה לדוסיח הזה? כן, בדיוק, אוריה הגיע על הדוסיח בין הרב סבתו לשגר, שלושים לכם. לא, יש לנו גם, בלי שאני מחסר אותם. הרב סבתו מסתכל על זה, שזה חלק ממשהו כללי, גדול, התגברות על החיים הפרטיים. אחד מת, וכך הוא התגבר על החיים הפרטיים. אחד שחד, והוא התגבר על החיים הפרטיים. זה לא משנה. המתים עושים סעודת הודעה, והחיים עושים סעודת הודעה. מה שלא, יצאת למלחמה, אתה עושה סעודת הודעה. כלומר, אין שום משמעות לנגזרת. כאילו להגיד, אם ניצלתי, אז אני ניצחתי, ואם מתתי, הפסדתי. נכון? יש בזה. כאילו, איזה מזל. אני לא מתתי. סתם, אתמול הדלקתי נרות נשמה. אז אצלנו בחנות היה 10 ב-10 נרות נשמה, קניתי 10, ילדים גם רצו. טוב, ואז פרסנו את כל הנרות, טק טק טק, הדלקנו, כל ילד הדליק, אתה יודע, 10 נרות נשמה. טוב, ואז חשבתי שכל האנשים שהיו איתי בצוות ונהרגו, ודגן ורטמן שלמדתי, ופתאום תפסתי שאף אחד מהם לא הגיע לגיל הזקן שלי. אה? עכשיו, מי ניצח? מי הרוויח? נכון? אז תודה היא שמי שניצל הוא כאילו, ומי שמת, אנחנו פעם בשנה זוכרים, אבל פה זה תודה אחרת. המוות, כל העניין שלו זה התגברות על החיים הפרטיים. או שאתה חי ומתגבר על הפרטי, או שאתה המת ומתגבר על הפרטי, זה לא משנה. והתנועה שהרב שגר עושה פה, פסקה רביעית, אני מודה ומתוודה, אני מניח שישנם אנשים שמדרגתם גבוהה ממדרגתי אינם נתקלים בצל ובשאלות, אבל האמונה בעיניי לא רק שאינה נובעת מהדחקה וסילוק של שאלות, אלא בצילו חימנתי וישבתי, כפי שאומר המדרש, כתפוח ביצע היה רבונה ורבחה בשם רבי יוסי בן זימה, מה התפוח הזה הכל פורחים ממנו בשעת שרב? ולמה? כן, לפי שאין לו צל להישב בצילו, כך ברכו מות העולם משבת בצל הקדוש ברוך הוא ביום מתן תורה, יכול אף ישראל כן תלמוד לומר בצילו חימנתי, חימנתי אותו וישבתי אני ושחימנתי ולא ארומות. הוא פורס פה ציר נוסף, דיברנו על יש ועין, דיברנו על ביטול וישות, אור וצל. אור וצל. כן, אורות כמודל מול בצל האמונה. המקום של מה זה הצל הזה, מה המשמעות של כשאני יושב בצל. צל במובן מסוים זה אחור, זה לחיות באחור לעומת האור שהוא פנים, ובאחור יש שאלות. כלומר, יש איזו הנגדה שאתה באחור אתה יודע שיש פנים, שאתה בפנים אתה לא יודע שיש אחור. זה אני חושב אחד הקשיים הגדולים של העולם, זה שאתה במצוקה אתה יודע שיש גם הצלחה, אתה מנהל דיאלוג בין המצוקה שעכשיו, איך אומרים, עכשיו אתה בתחנה שלה, בין ההצלחה שאתה רוצה להגיע אליה. אז שאתה בהצלחה, זה הקושי, אין לך, אין דיאלוג, וזה באמת זה העונש של המצליחן, של חברה מצליחה, של אדם מצליח, של תודעה מצליחה, תודעת אור שהיא לא יכולה להיות בדיאלוג. הדיאלוג מוכרח ושייך רק ללוזרים, לאנטי גיבורים. באמת הניסיון של ההיסטוריה יהיה גם בדיבור על המוות לדבר על משהו אחר. כלומר, לא המוות ההירואי, אלא לייצר דווקא מהמקום הפגיע את האהבה. כן, אני רומז בדבריי לרוזנצוויג, שגם ממנו לא הבאתי אבל אקריא, שמדבר ככה, הוא פותח את כוכב הגאולה, מאימת המוות. כן, הכל מתחיל מן המוות, מאימת המוות מתחילה כל הכרת המחלט. מה המענה למוות? על המוות גבר חזק ממנו האהבה. אלוהים אינו חיים אלא חי כשם שאינו מת, מחיה את המת הוא אוהב. את מציאותו אנו נודעים במישרים רק בכך שהוא אוהב אותנו, מעורר את עצמיותנו המתה להיות נפש נאהבת וגומלת אהבה. כלומר, לא, נפש נאהבת וגומלת אהבה זה אומר במובן מסוים, ודאי אני חושב הסיכוי של האהבה שהיא מחברת את האור והציל. כלומר, יש פה אהבה אמיתית, היא מייצרת דיאלוג, היא לא רק אור, זה פנים ואחור, זה מערכת שלמה. ברון מסטרשלם מדבר בשערי עבודה פרק י"ג על הסיכוי שבאחור, שבאחור בעצם יש התגלות אלוקית שאפשר לבוא איתה במסע ומתן, שיש אור, אתה מוצף, כן, יש משהו שאתה אפילו הוא מעצמו אינו יודע מדעת עצמו. רב נחמן אומר בתורה ד', כי אתה בעצם בסוג מסוים של רצו. עכשיו, אם אני חוזר אלינו, הציר של האור והצל, הציר של השאלה והתשובה, פתאום פותח על הרקע של הארי שדיבר על, או הרמח"ל שגזר מהארי, דיבר על טוב ורע, שצמצם עצמו, אומר שיש פה אלוהי מוגבל, כלומר אלוהי לא לגמרי אלוהי, שזה הרע. פתאום יש לנו פה מציאות נוספת, מציאות של שאלה, קושייה. מה המשמעות של קושייה? הרבי נחמן פוגש את העולם כקושייה, הדברים לא מסתדרים. הוא מבקש ללמוד את כל התורה שלו פנים ואחור, ללמוד ז'יקוטי מורן פנים ואחור, כי לא הכל עובד. שיש טוב ורע, הרע הוא חלק מהמערכת. שיש מערכת של לא רק שאלה ותשובה אלא של קושייה, פתאום המערכת מתערערת, אין מערכת. רבי נחמן שואל את עצמו, מה עושים כשאלוהי ברא עולם שזה לא עובד? והרע הוא חלק ממערכת שיכולה לעבוד. לא תתנהג יפה, תחטוף. מה אני חושב שאני לא יודע אם אני מתנהל יפה או לא, ואני לא יודע אם חטפתי או לא. המוצקות שהבטחת לי פתאום איננה. וחשבתי להתחיל באמת להיכנס אל הדיבור שלו בתורה נורא נורא מתוקה, לקטע מרן קמ"ב, מה קורה שאי אפשר לו ללמוד כלל, כיוון שהוא המארץ או שאין לו שום ספר או שהוא במדבר. יש לך משולש אפשרויות, או אתה המארץ או אתה אני באמצע עמוד השני, או שאין לך ספר, שזה אופציה שנורא מטרידה את רב נחמן. מה קורה כשאין לך ספרים? אגב, אני לא יודע אם אתם אובססיביים כמוני, אבל גם אני לוקח לאירועים שאני יודע שאין לי סיכוי לפתוח ספר, ספר. וזה, יש כאלה שלו, מה? נגיד למוסך. אין סברה, כאילו, לא יודע, להוציא את הילדים מהגן, ספר. מה נותן לי הספר? אני ניסיתי כאילו לבחון את האבולוציה של לקיחת הספר. למה אני לוקח את הספר? מה הוא נותן לי? כאילו, למה אני חייב אותו? במילואים אתה מביא מדף, למה? זה אופציה שמה? שכל רגע אני יכול להיעלם. אני איתך ואני לא פה בעצם.
אבא סוד זה הבת שלו הוציאו של ספר על
השפה, המילים.
יהודים
וספרים,
אתה יודע,
הם פותחים
בזה שכל מקום
שיהודים
נדד אליו
הוא לקח איתו
ספר ותינוק.
זה כאילו אומר, זה מאפשר לי לא להיות לגמרי הספר. אני לא לגמרי מפה. הילדים משגעים לי את המוח ואני יודע שבעגלה של התינוק תהיה ספר. זה כאילו שומר עליי, זה נקודת השיגעון שלי, היא שם. נקודת השפיות אולי. אז יש שלוש אפשרויות. אחד, לא מצליח ללמוד, או שאתה מארץ, או שאין לך ספר, או שאתה במדבר. רק שליבו בוער בו ונחשף מאוד ללמוד ולעבוד את השם. וכשאין ספר זה לפעמים נורא מפעיל, כמה אתה רוצה ללמוד, ואז אתה מגיע ואתה אומר לנו שואל מה עכשיו? כאילו, הרבה פעמים אנחנו נורא רוצים לעשות משהו, אבל כשאנחנו מתחילים זה נורא חיוור. ואין כוח, ולסיים את זה, ועד הסוף, יש משהו נורא מתיש בזה. אני חשבתי שזה גם העוצמה של ספירת העומר. אתה מתחיל משהו, אתה חייב לסיים. עוד יום, עוד יום, בא לי, לא בא לי, לא משנה. 49 יום, אין דיון. זה חוויה אדירה, אין דיון. 49 ימים, יום אחרי יום, לא דנים, לא מתרצים, לא עושים על זה פאנל, פשוט סופרים. נכון? זה שיעור. אנחנו כל הזמן, כן, פעם אמרתי למישהו, לא ידע להתחיל ללמוד פה, אמרתי, תתחיל, חצי שנה בלי דיון. בוא נקבע עכשיו בלוח, תבוא אחר כך אחרי חצי שנה, תדון. הוא באמת היה סיפור שזה לא עבד לו, ובאמת הוא הגיע בו, אבל פחות תדע, יש לך איזה זמן שאתה מתחיל. טוב, אז מה שהלב חומד ללמוד זה בעצמו בחינת לימוד מתוך הספר. אין ספר, הלב שלך הופך להיות הספר. אתה רוצה ללמוד, זה הספר, כי פשוט מאוד שכשתגיע לספר לא יקרה כלום. זה המצוקה של זה הסכנה בגעגוע, שהוא תמיד הרבה יותר קוסם מהממשות. אז עזוב, אל תיקח את הספר, הלב שלך זה הספר. כי נמצאו בעולם שני צדיקים שמדברים זה לזה, והם בריחוק מקום זה מזה כמה פרסאות. היינו שזה הצדיק מקשה קושייה בתורה, והצדיק השני שם במקומו, ואומר דבר שהוא תרוץ על הקושייה של הצדיק הראשון. אף אחד לא יודע מה השני. אבל אם אני מרחיב את זה, יכול להיות שאני דמות בעלילה של מישהו, אני אפילו לא יודע מזה. אני תרוץ של קושייה של מישהו. כל החיים שלי, כל התהומות וכל השמיים וכל הלמעלה וכל הלמטה, הכל תרוץ לאיזה קושייה של מישהו יקשה. נוח לו שנברא או לא נוח שנברא. יכול להיות שאתה תרוץ. עכשיו, מה זה בעצם הקושייה הזאת? איזה מין שיח מתקיים בין שני הצדיקים האלה? מה המשמעות של הדיאלוג לא דיאלוג הזה? אחד שואל, אחד עונה, אף אחד לא שמע את השני. מה זה? זה בור, מה זה? אה? לא שמעתי, זהו. וכן לפעמים זה מקשב, זה מקשב. הקושייה של האחד הוא תירוץ על קושייה של חברו, ועד איזה הם נדברים, וזה אין שום אדם שומע כי מקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, בוא נפרוט את זה. יש אדם שיש לו זה קיום של קושייה, יש אדם שיש לו זה קיום של תירוץ, אין דיאלוג, אבל יש באיזה מקום מישהו מקשיב לזה וכותב את זה ומייצר את זה כמפגש. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מייצר את זה כמפגש. אוקיי, עכשיו, מה זה בעצם הקושייה לפי זה? מה זה הקושייה? מה זה התירוץ? ברור שקושייה ותירוץ לא קשורות אחת לשנייה. לא, יש לך קושייה? נכון, אני לא יודע אם אתם מכירים את הז'אנר הזה של הדרשנים. אם לא, אני אקח אתכם פעם לסיבוב דרשנים בירושלים. אומר הפסוק, ככה הוא מתחיל, ואנחנו יודעים הרי, מביא פסוק שני, אי קשה. בסדר, תמיד זה אומר אי קשה. אומר אני לא קשה, ואז הוא מביא את הוורט קבש, והוא חילץ את הקושייה. כלומר, הקושייה אמורה בעצם להוביל את הוורט. שואל את השאלה. עכשיו אי קשה, יותר יפה, אי קשה. אי, איזה מין קושייה זה? אין שום קורלציה בין הקושייה לתירוץ, שום חיבור.
שאלה מה זה כשיש קורלציה?
קורלציה זה...
לא שאלות אמיתיות.
כלומר...
זה קושיות של וורטים, לא
שאתה אמרת. כן, אבל קושייה אמיתית, אין לה תירוץ, נכון? מה אתה יכול להגיד למה?
תירוץ, אבל הוא לא קשור, כאילו.
ואף פעם לא שומעים אחד את השני, נכון? זה קושייה. קושייה זה ש... זה מרחב שלא יכול לשמוע את התירוץ. אי אפשר, זה בהגדרה. הוא לא יכול לשמוע את התירוץ, זה קושייה. יש מקום אחד בעולם, לב העולם אתה שומע, שבו זה מתנקז. כן, זה ממש כמו עלילה, שהשחקן במערכה הראשונה לא יודע מה יקרה איתו במערכה הבאה, הוא כבר לא יהיה. אבל אז נבין מה הוא עשה. עכשיו, לא הוא ולא אנחנו מבינים. הקושייה היא עמידה עצמאית, ויש מישהו, וזה לא אנחנו, וזה לא הגיבורים, שהוא מבין את הסיפור. אחד, כל סופר גדול בעצם זה סופר שכתב משהו ואף אחד לא מבין חוץ ממנו, אבל הוא כבר הבין, אז הוא משתמם, אז גם הוא לא מבין. זה הסיפור. וכמו מין יואל הופמן כזה, שכולם, נכון? אז למה זה, אם אתה מבין, אתה צריך להגיד יואל הופמן, נכון?
עכשיו כבר
כן, 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 כן,
כן, כן, כן, הבן שלו היה את התאונה. אני זוכר שהוא הגיע, התחלתי ככה להתעניין בו, ואז הוא הגיע לירושלים. זוכר באיזה עירת קודש הלכתי לראות אם יש דבר כזה. למה? יש פה בן אדם שהוא לא משחק את המשחק, הוא אוטיסט בהגדרה, והוא גאון, אוטיסט גאון, נכון? מצד שמאל. כן, אתה רואה את הציור, מה זה הציור? אבל הוא לא בן אדם, הוא יצר קהיליה, הוא כבר לא מתעניין בה. אבל נכון, יש לו דף פייסבוק שהוא לא יודע מה זה. למה זה כל כך קוסם? למה זה עושה את זה? למה אם הוא היה מחבר פרק לפרק זה לא היה קורה? כי זה קושיה שלא צריכה להגיע לתרוץ, רק הוא עצמו הבין מה הוא רצה. אולי כן או לא, זה כבר לא מעניין אותו וזה.
שאנשים לא צריכים לדעת אם אני צוחק, זה לא חיוני שאנשים יודעים אם אני צוחק או רציני, זה לא חיוני גם בשבילי. לא בטוח שהוא יודע אם אני צוחק או רציני, אני קראתי קצת, לא בטוח אם הוא יודע באמת
מה קורה,
מה קורה שם.
נו, אבל הנה, איך אומרים, אם אתה עצם בחורה ואין לה יואל אופמן אחד או שניים קטנים במדף מקש, לא פשוט. למה? למה זה פשוט?
זה מבחן אולטימטיבי.
כי זה, הוא נגע בקושיה, אין שום תרוץ. כן, כל הלילה של אשכול נבו, שזה מתחיל וזה נגמר, מה עשית? נכון? יש קושיה, יש תרוץ, עוד קושיה, עוד תרוץ, עוד דמות, מה קרה? כלום, זה כיתה יוד. אנחנו רוצים קושיה שלא קורה איתה כלום. עכשיו, השאלה אם אנחנו מוכנים בחיים להיות קושיה. זה לא פשוט. יש אנשים שהם קושיה, זה... אם הם יודעים זה רע, וגם אם הם לא יודעים זה רע. אנחנו יודעים. אבל, צריך לומר, אבל הקושיה זה יחידה עצמאית, היא לא נצמדת, היא לא נסמכת. אין לה מכנה משותף עם התירוץ. קיים במאמרו. וזה, אז נדברו, יראה השם איש אל רעהו, היינו שהם אינם מדברים זה לזה, רק הם נדברים ממילא, על ידי שזה מקשה וזה מתרץ. ואין שום בריאה שומע, כי אם השם יתברך, וזה בהקשב השם וישמע, כי רק הוא יתברך שומע ומחבר הדברים זה לזה וכותבם בספר לזיכרון, וזה ויכתב בספר זיכרון, וזה הספר שנכתבים עליו דבריהם, הוא בחינת לב שיש למעלה, שם נכתבים דבריהם בחינת כותבים הלוח ליבך, וזה שליבו בוער בקרבו וחושק ללמוד, רק שאי אפשר לו, הוא מקבל לב מלב שלמעלה, שהוא בחינת ספר זיכרון, ומשם מקבל ליבו חשקוב, ובחינת לימוד מתוך הספר ממש. מה זה ספר הזיכרון? זה בעצם הספר שבו יש מובנות לקשר בין הקושייה לתירוץ. אבל איפה זה? זה למעלה, שם נכתבים הדברים. פה אין שום זיקה בין הקושייה לתירוץ. פתאום יכול להיות חיים שלמים, אתה מסתכל על חיים שלמים, אתה אומר, החיים האלה היו קושייה, החיים האלה היו שאלה, החיים האלה היו מצוקה, ואף אחד לא ידע לתת לה מענה, אף אחד לא רצה לתת, ואף אחד לא היה יכול לתת לה מענה. חינה מסוימת, רב נחמן תופס את העולם כעולם שלא יכול לחבר קושיה לתירוץ. עולם הדתי לאומי מחבר. רב נחמן, ברגע שיש חיבור, זה הופך ממקיף לפנימי, ומחפשים את הקושיה הבאה. וההגדרה של מהות זה שיש עליה קושיה, שהיא לא מובן, שהיא לא מצליחה להכיל את עצמה בתוך עצמה. ומילא, מה זה צדיק? זה הקושייה. כלומר, החסיד הוא התירוץ לקושייה. איך? אוקיי, כל זה מבואות, מבואות ל... נגיע לצדיק שהוא משה רבנו, שהוא קופץ, אבל שנייה. הצדיק, ככה אני מרגיש, השאלה עוד מעט תהיה הפוכה, אבל בעולם סטנדרטי שבו החסידים הם שמרנים והצדיק הוא שמרן, הוא יכול להיות הקושייה של התירוץ שלהם. בעולם שזה מתערר, ואלה אני לא יודע מה עושים, אבל מה שקשה קושיות על הצדיקים, זה חייב להיות, מוכרח להיות כצדיקים מדמים לרצם כמובן, כמו שקשה קושיות על השם, כך בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק, כי הוא מדמה אליו יתברך. הם כבר הקדוש ברוך הוא?
לא, זה
הוא מחליח,
כן, לא, קשה קשה קושיות, זה לא
אכפת, אבל איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא? יש עליו קושיות, קושיות שאין אבא אמינה לתרץ, אין שום מחשבה לתרץ, אין שום זיקה של תרוץ לקושיה. וגם הצדיק, איך אני יודע שאדם הוא צדיק? יש עליו קושיות. עכשיו, יש על הרבה אנשים יש קושיות, בסדר? אלא
זה לא גם שיש לו קושיות,
כן,
צדיק.
זה לא במודעה דרושים, זה לא שאם יש עליך קושיות אתה צדיק. אבל מה בעצם רב נחמן רוצה להגיד? מה יש פה במרחב הזה של הקושייה? יש פה בעצם איך?
קריאת כיוון, זה לא
מטרה,
זה חץ.
שמה, שנייה, מה זה אומר? הקושייה, בואו ננסה לפרוט, מה זה קושייה?
הקושייה פותחת
והתירוץ סוגר. מה ההבדל בין קושייה לשאלה? אפשר להגיד שזה בארמית, זה בעברית, אבל מה זה קושייה? קרם, מתי יש לך קושייה?
קושייה שיש אחד, שתיים, לא מסתדר.
אז מה זה, אז בוא נגיד ככה, שאלה
יש אחד,
אוקיי,
מה שתיים
שאלה יכול להיות גם
כאילו מה אחד,
שאלה זה כללית או שאלה? קושייה זה הצורה של שאלה שהיא מתקיפה,
יש פה קושי,
כן, זה קשה. שאלה יכול להיות אינפורמטיבי,
כלומר הקושי הוא תמיד שיש לי שניים, נכון?
לא חייב להיות,
אבל שאני השניים,
אני השניים?
אני השני שכאילו
אז רגע, תעזור לי. שאלה, מה זה שאלה?
אין לך אפילו אחד.
אין לך אחד. איפה יש פה סופר?
השאלה זה קשות כללי.
יש לך,
מה זה שאלה?
אתה מטרה, אתה לא יודע את הדרך.
זאת אומרת, יש לי משהו.
יש.
איך מגיעים לסופר? שאלה? כמה מרוויחים לשעה? שאלה? מה היה הקושייה?
איך יכול להיות
שמרוויחים
לשעה מתחת
למינימום? אוקיי, זה קושייה. מה עשינו פה?
אחד, שתיים, זה לא לשני?
לא, הרווחנו.
זה גם נראה לי הבדל בין מה ואיך, או למה. זה נראה לי
סוגיה
שואל מה? זה שאלה.
ובקושייה?
שאומר, אבל איך,
או למה? עכשיו, רב נחמן תופס את העולם הזה כמרחב של קושיות, לא שאלות, אלא קושיות. כלומר, יש קושייה, משמע אני חי. הצדיק הוא נקז, יש עודפות של שאלות לגביו, אז ממילא הוא הופך להיות הוא הגילוי האלוקי. גילוי אלוקי, במובן מסוים, זה היכולת לחיות עם השאלה. זה כמו לקחת את הרע ולעשות לו העלאה ולראות איך עובדים עם השאלה. אבל לפני הכל אתה חייב להיות אובייקט של שאלה. מה המשמעות של זה שיש עליך שאלה? מה זה אומר? האם אתה לא מייצר מרחב בלתי אפשרי? כלומר, יש מנהיג שיש עליו מלא תמיות וקושיות, אז אני יכול להגיד אני הלכתי. אתה יכול להגיד לא, זה שיש שאלות, זה גוף ההוכחה שהוא צדיק. כלומר, הג'ונגל הוא הגבול. כן, אתם יכולים אפילו לראות היום מה קורה בברסלב. אתה יכול לשאול שאלה על הרב, למה הוא באפריקה? אתה יכול להגיד, זה גוף ההוכחה שהוא הרב, שהוא באפריקה. מה עושה?
זה לא טוב ברב.
אוקיי, אז מה?
בגלל זה גם זה קטע מאוד ציני, להגיד, זה ברור שברור שהקדוש ברוך הוא שאלות וזה כמו הצדיק, ברור ש נראה לכם שזה מסתדר, כי נראה לכם שזה לא
קושב מראה לכפת, יש קושב מראה לכפת, זאת אומרת אם זה היה משהו לא מובן, כן? אני אומר, הוא לא מובן, טוב, זה לא מובן, אז אני גם לא, אין זיקה ביניהם,
שקר
קושיות אז יש פה איזה זיקה, אמנם אולי זיקה מציקה, אבל יש זיקה. כאילו מישהו סתם,
מה, אני תובע ממנו?
כאילו אם מישהו סתם מהחובר עושה מעשים מטורללים, הייתי עושה, אז כאילו הייתי מייחס לך איזה חשיב אותה, אבל זה מי שיושב.
זה כאילו ההר
קורא
את זה? מה הופך את הקושייה?
לא יודע, אבל הקושייה היא כשיש זיקה.
זה לא תפוי כאילו?
כאילו דמוקרטי, זה השם,
זה מה
שאתה אומר? זה מה? דמוקרטי? העם קובע את זה, כאילו מי קובע את זה?
אני לא יודע אם להגיד דמוקרטי, אבל כאילו, ממי אכפת לך? כאילו, יש
לך איזה משהו אכפתי של משהו... זה
אובייקטיבי.
סובייקטיבי.
כן.
זה סובייקטיבי, כאילו, אבל אתה אומר זיקה, כאילו, בן אדם ברחוב, יכול להיות שיש מישהו שהולך אחריו, הוא יהיה הצדיק שלו, כאילו?
כן. אם אני רואה בן אדם צדיק, יש לי איזה סוג של זיקה אליו, אם הוא פתאום מבזה את עצמו, זה יציק.
קושייה, אתה אומר, באה אחרי אמון. אני מאמין שאמור להיות פה, טוב?
אני אומר, קודם סיבת השורים כדי שיהיה קושיות.
אתה אומר, בלי טוב ורע אין קושיות. כי איך אני יודע מה קשה? הכל יכול להיות. נכון? פה בארץ שלנו גונבים, פה בארץ שלנו.
קודם כל הוא צדיק, עד עכשיו קושיות.
תיישר כאילו איזה מין טוב ורע, ואז תעשה יש ואין. והקושייה בעצם קצת מפוררת את עצם זה שיש קושייה, זה מפורר את המובנות מאליה. כלומר, כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא יש עליו קושיות, והצדיק יש עליו קושיות, ייצרתי בעצם עולם נטול פשע.
אתה לא יכול לדעת בעצמך מה טוב ומה.
נכון, נכון, נכון. ורב נחמן כל הזמן ידבר על זה.
על הארמון הזה.
רב, אני
אשתמע
נטול
פשר
זה. זה כאילו לא נטול
תשוקה. לא, המון תשוקה. אבל לא ברור מה המשמעות שלה. כלומר, אני רוצה להיות זה שמחשים עליו קושיות? או אני רוצה להיות נורמלי?
צדיק הזה הוא צדיק רשע?
איזה מין צדיק הוא? למה הוא צדיק? יודע מה? למה הוא צדיק? מה הופך אותו לצדיק? מה, פעם הוא היה צדיק והיום הוא כבר לא צדיק?
הוא כאילו חי את המתח הזה של הקושיות, לא
אדיש
לזה,
עלה מזה. אני בכל המועד פסח התפללתי עם הרב הראשי הקודם. ככה קרה.
שם שמור.
ככה קרה. נועם, אני... קרה, זה לא יזמתי, קרה.
זה לא קשור הון שלטון
או
משהו.
ואז שאלתי את אבא שלי, כן, יש לו דירה מסתבר, מבינה ליד אבא שלי, טוב. מעבר לזה אני לא יכול להגיד, אולי יש לו... מי? אשכנזי. ואז שאלתי אותו בהתגרות, שאלתי שיש קושיות, ספרתי, שאלתי אותו איך צריך להתייחס אליו. שאלתי את אבא שלי איך צריך להתייחס לרב הראשי, אז הוא אמר קושיה. מה זה קושיה? מה זה?
בוא נגיד, אני מתחבר למה שהיית
למעט,
בשבילי זה לא
קושייה. לא קושייה.
זה לא קשור
אליו. לא קושייה.
מה
מעניין? אבל בסדר, הרי בך, ראש ישיבה הקודם, לא יודע.
חבר שלי למד חברות עם ילד בגן, הוא מתעלף בדרך, למד התנף, והם הגיעו לחד אבדי בית שבע. והוא מצחיק את האקדימה, הוא עולה הקדמות כאלה של זה וזה. ילד אצלו, מה אבא יעשה לו, הוא גם שם את המואבים על החבל, לעשות את זה, זה מה שזה היה, כאילו.
עכשיו בשביל זה לא היה קושייה, כאילו, סלט, דוד המלך, נו, כאילו... כן, לא. בשביל זה קושייה, כי אני יש לי דמות מסוימת, כאילו, יש לי דמות מסוימת. נכון. לא, אבל אוקיי, נגיד שזה. מה זה קושייה? אנחנו מסונדלים בתוכה, כאילו. אין לנו מה לעשות איתה. זה מין מרחב לא פריץ, לא פתיח.
אתה גם מפורר אותה גם.
עכשיו, ברגע שזה היה צדיק...
הארמונות של רבי נחמן, הארמון של רבי נחמן זה בדיוק אותו רעיון. כאילו, אתה לא יודע איזה חדר, אם החדר שנכנסת אליו הוא חדר טוב או רע. חבל מדייה, נכון. איזה כשהייתה פה. אז זה בדיוק אותו דבר, אתה לא יכול לדעת, כאילו, לכולם, יש מלא אנשים שיש להם קושייה, אחד מהם הוא צדיק. מה אתה עושה? קופץ, כאילו... דרור. הוא אומר, מיכאל סיפר, לא פה. שהוא חושב שהרבי נחמן, כל דבר שהוא אומר זה בציניות. כל דבר שהוא אומר זה מציני, הוא בכלל לא רציני, כאילו, הכל הוא כותב רציני, הוא הכל מצוחק על העולם. זה הצדיק שלו, כאילו, אין עליו קושיות, הקושיות האלה הן אבק ברוח, כאילו. לא יודעת, כאילו, הקושיות נעלמות כשלכולם, כשאין להם תשובה הגיונית. כשבאמת הם אין...
אבל בואו נחשוב על איזה מין עולם זה. נכון? רב נחמן, איזה עולם הוא רואה? שעל הצדיק יש קושיות. הרשע הוא מי שאין עליו קושיות.
והצדיק הכל הרשע זה בקבלות הצדיק.
למה הצדיק אבל הוא ניסה התייחסות כל כך דומיננטי? יש שאלות על העולם,
ממש
שאלות
דווקא. אתה יודע, זה כאילו הטופ האנושי, בסדר? מה יש לנו בעולם?
היום כאן.
אלוהים, אני לא יודע.
ודאי שעליו יש.
קיבלת. למה הוא מתמקד דווקא על הצדיק?
כי זה?
הצדיק הוא זה שאמור לפתור את
ה... אוקיי.
הצדיק הזה צדיק שיש לו חושב גם על עצמו.
אני יודע... היום כאן,
אני
חושב שאתה לא יכול לראות.
איתן, תגיד לי, למה הרב דוב מבסיס? אתמול שחקנו הדגל, מצטרף אלינו, ואז הוא לא מדבר איתנו, ואז היה מה? וכאילו, אני לא מבין אותו, הוא רב, הוא מצד אחד ראש שבעה, מצד שני עושה שפיות, אני לא מבין מה הוא, כאילו, מה זה? איזה תמים, קטן חאור, זה לא... לא אני כאילו, אני לא רואה נתי, אפילו לא נסתי להגן על צפותו,
כאילו,
זה כבר שצריך אותו לכל החיים,
כאילו, לא, 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 לא,
אבל זה לא, אבל זה
לא קושיה.
לא, זה מובן, זה קושיה. חמשו שאני שואל, זה קושיה.
אוקיי, יש לו ראש השיבה,
הוא יודע מה זה רע, מסתדר. עכשיו, אבל רב נחמן לא מנסה לפתור לך את הקושיה, הוא רק אומר, תראו נגיד בסוף עמוד 2, ובעניין הקושיות שקשה לשם יתברך מרגלה בפומל, אומר אדרבה, כך ראוי להיות דייקה שאין קושיות על השם יתברך. נו, מה עזרת לי? לא עזרת לי כלום. וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממותו, כי מעצם גדולתו ורוממותו שהוא מרומה מאוד מדעתנו, על כן ודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך, על כן מאחר שיהיה עליו יתברך קושיות. כך נאה ויפה לבורא יתברך שהם מרומה ונשא, שעל ידי זה קשה הקושיות, אם היה הנהגתו כפי חיוב דעתנו, אם כן היחס ושולם דעתנו כדעתו. בעצם רב נחמן מסתכל בעולם, הראשון שמסתכל בעולם ואומר, הצמצום זה לא מערכת שמייצרת רע בתוך טוב. לאמור, הרע הוא חלק ממערכת המובנות והפשר, אלא הצמצום ייצר מרחב של אין משמעות, אין פשר בבתה הראשונה. ולהוכיח לך שאין פשר, דווקא האנשים שהם מייצגים את המובנות הם תמצית חוסר המובנות, נכון? אם האנשים שמייצגים את חוסר המובנות הם הלא מובנים, זה בסדר, זה המקום שלהם, איך אומרים? על זה שילמנו. אבל אם אתה אמור לייצג את הפשר ואתה תמצית חוסר הפשר, מילא הבנתי שנפלתי לעולם שאין בו משמעות. כלומר, אם האלוהי הוא המשמעות, אין בו משמעות, ועכשיו מה אני עושה?
זה כמו
המקום
של השקר
בסיפור המלך נאדם. כן, כן, כן.
יש
מישהו
שהגיע
עולכה
שמבין את
השקרים. מבין את ה... אתה כתב יש ו... עכשיו, תחשוב איך זה קשה ללכת בעולם, גם לנו שאנחנו כאילו שמענו את חביב הפדייר, כאילו מבינים מה רב נחמן רוצה, אבל באמת שלא ברור מה איזה מין קורדינט הזה, מה עושים, איך חיים בתוך עולם שהכל קושיות. אם הטובים יש להם קושיות, מה זה רעים? אז אין טובים ורעים, אז מה יש? מה אמורים לעשות? פתאום פעם ראשונה אצל רב נחמן אתה מרגיש שהוא השתכנע מהצמצום. לא הבן איש חי שאמר תמחוק, לא רמח"ל שניסה אפשר לסדר את זה בתוך מערכת, אלא הוא באמת נותן לך את את התודעה הזאת הקפקאית אולי, ש אין אלוהים זה לא שיש משהו והוא איננו וזה הצמצום. שהוא אפילו לא איננו, כן? זה אני אפילו מפקיע את היש והעין מהנוכחות, ואז מה עושים? איך הולכים? מה קורה? אמר לי הרב יוסף אביבי, אסור ללמוד את תורה סמך ד' כי אתה בעצם מאבד זיקה לממשי. זהו, אחרי אי אפשר ללכת בעולם. זה להתאשפז, לא? מי שלומד
בחלל
הבנות. אם אתה כאילו בעצם, אם אתה תלמד את זה ברצינות, אומר המזג שהברסלבים שהם ליצנים אז הם לומדים ולא ברצינות, אז בסדר. אם אתה לומד ברצינות, אתה לא יכול ללכת בעולם. אתה משתגע. אמרתי לו, אתה רוסי שבאמת משתגעים. הוא אומר, טוב, הנחת את דעתי. לפחות אני רואה שהם לומדים ברצינות. כאילו אני מאבד פה את היציבות הכי בסיסית של אדם שרוצה ללכת בעולם.
זה שוב, זה כאילו להסתכל על זה נורא מבחוץ. לפנים זה לא קיים, כאילו...
בסדר.
השיגעון הזה הוא, אני מבין... אתה מבין שאתה בתוך השיגעון הזה כבר לא כזה מפחיד. אתה משוגע.
אתה משוגע?
משוגע, אז אתה לא מפחד מלהיות משוגע.
לא, אבל אנחנו פה עדיין דנים אם בא לנו.
אז אנחנו לא נעשה איזה כבר
כאילו... לא, אנחנו מדברים על השיגעון, אבל כן ברגע שאני עושה עם היד ואני לא מצליח לדבר, יש משהו שזהו, זה מפחיד. זה כמו אני סיפרתי לכם חוויה שהייתה לי שקשה להימחות, והכרתי ידיד ב... נקדים את המאוחר, יש מחזור שלם כזה, יש ספר שיצא, אז יש המחזור שלם מהביקור הזה. ואתה נמצא 6-7 שעות באיתנים. טוב, פגשתי שם בחור ש... עכשיו, אני ביקרתי, זה אדם קרוב לי שמצא את עצמו שם, ופתאום בא אליי בחור ואומר לי, שלום עליכם וזה, אתה מכיר רבינו? אני אומר לו, כן. טק, טק, שאלות, תשובות, יודע את כל הטרק, אולי. בסוף אני אומר לו, תגיד, איך קוראים לך? אז הוא אומר לי את השם. השם הזה היה של בחור שדפק את, ה, את, ה, את התינוקת שלו, הרג אותה, כן, טלטל אותה, אתם זוכרים את השם? כן. עכשיו, פתאום אתה אומר לעצמך, רגע, מה, אני מדבר עם רוצח? מה אני אמור לעשות עכשיו? לשחק אותה שאני יודע מי זה? לשחק אותה שאני לא יודע מי זה? יש רגע שאתה כבר לא יודע מי אתה, ואז אתה עוד צד, ואתה פוגש בחור שאומר לך שהוא היה החויזר של רב שמואל רוזובסקי ופונוביץ'. הוא לא רק אומר, הוא מוכיח. פתאום אחרי כמה שעות אתה, אין לך מושג מה שיגעון, מה לא שיגעון.
זה נורא רומנטי.
זה לא רומנטי. איך?
לא, זה כן, זה מאוד רומנטי. זה כאילו השיגעון, זה לא שיגעון מפחד.
זה נורא.
שיגעון שיש פולש לשפיות.
לא, זה מפחיד.
אתה מפחד.
אני מפחד. אני מפחד.
לא, הם חזקים.
הם מסודרים. מסודרים, בסדר. הוא אמר לי שארץ משה דורון נותן שם שיעורים, וכולם באים לתת לו שיעורים, וזה מסודר. ועושים איתו מלאבי מלכה, מוטה פרנק בא איתו. פתאום אני הייתי נורא במצוקה. לא הייתי מה לעשות. אני זוכר שיצאתי החוצה, לקחתי את הפלאפון, אמרתי, למי אני מתקשר? למי אני מתקשר? שאני אוכל לדבר עם מישהו יציב. שיהיה חיבור בין מילה למילה. זוכר שפתאום התקשרתי לשלושה ארבעה חברים שלא הבינו מה אני מתקשר אליהם סתם. ודברים ביום 60 חברים, אין זמן. הייתי חייב לתפוס באיזה משהו. מה נשמע, תספר מה חדש, איך בעבודה, לא יודע, שאלות של סבתא. חיים לא שאלתי. והילדים, מה זה בילדים? אנחנו גברים, זה לא שואלים בילדים. פתאום תפסתי, זהו, אנחנו אחרי הצמצום. זה קושייה. כאילו, שאתה לא יודע מה הקושייה ומה תירות. מה זה בפנים, מה זה בחוץ, מה זה... זה נורא מפחיד, הצמצום של רב נחמן נורא מפחיד אותי. כאילו, הוא הצמצום היחיד שמצליח לעורר בי אמוציות. כי אצל רמח"ל, אני אומר, רמח"ל ורב נחמן זה אולי הפכים. יש משהו שזה מערכת. הוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפועלם, אומר לך פרק. פתח ממזיין, ממחית, ממתת בקלח. זה ככה עובד. יש פה מערכת. או שאתה בפנים, או שאתה בחוץ, אתה מצטרף או לא. נכון? זה גם התודעה המרכזניקית. הקדוש ברוך הוא גואל את עמו, או שאתה חלק מאלה שמבינים את זה והרווחת, או שאתה לא. צדיק שאינו מאמין.
אה?
פה כאילו, אתה לא יודע במה, אין שום מערכת שאתה יכול להצביע על שותפות. על בפנים בחוץ, אתה מאבד הכל. טוב, נראה עוד קצת. וכן בתפילה, תורה תניין הממבב, שבתחילה יש לו כמה מניעות על התפילה, ואחר כך שעובר עליהם ובא להתפלל שליבו רקום ופטלטול מהשם, זאת המניעה גדולה מכולם, היינו ליבי שחרחר תרגום סביב סחור סחור, היינו שליבו מסובב ומוקף ומעוקם בעקמומיות וקושיות וחפירות על השם יתברך, שזה בחינת והמראו את חיים בעבודה קשה, ואיתו בתיקונים בקושיה, היינו הקושיות שבליבו, שם המניעה הגדולה מכולם. והיה צריך לצעוק לאביו שבשמיים בכל חזק מעמקי הלב. כן, פעם ראשונה הוא אומר לך, תשמע, צריך לברוח מהקושיה הזאת, תעשה משהו. ואז השם שומע ופונה לצעקתו, ויכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטא לגמרי כל הקושיות. על כל פנים, השם ברך שומע קולו, שזה ישועתו, וזה אותיות קשיה. השתבות, שמה השם קולי יקרא, שצריך רק לקרות להשם שמתגבר עליו הקושיה והכפירה. טוב, זה כבר מרחב אחר. איזה מין קושיה זה? שמה השם קולי יקרא? זה לא קושיה וזה מה יש, אלא אני לא מוכן.
איזה
עצבות. מה זה שמה השם קולי יקרא ראשי תיבות קשיה? אז מה הבעיה? אם השם הוא קושיה, למה אני צריך לצעוק? מה רב הקושיה?
נפילה?
אבל זה הוא. אבל לדבר על נפילה זה לדבר על...
זה הקושיה, הצעקה.
תסביר.
זה שונה?
קושיה זה זקשה, שאני בזכו אל השם ושמרו את חיים בעבודה קשה, זה גוף הקשר. לא שאני אוהב את זה.
למה זה פותר את זה?
מה?
למה זה פותר את זה?
לא, כי כאן יש מערכת יחסים. כאילו זה שאני עכשיו זורק בקושיה, זה אומר שיש פה, שיש פה סוג של ביחד. מה... זה מאוד לא רומנטי. אבל זה... זה כאילו... זה מערכת יחסים הכי...
אבל על מה... אני מה צועק להשם?
מה?
על מה אני צועק? שאני לא מבין אותו, שהוא מביא לי כפירות?
זה לא הגיוני, שאני סוף
את זה. אבל תראה, בסובב הוא מוקף ומעוקם בעקמומיות וקושיות וכפירות על השם יתברך.
לא זה, אבל זה לא צעקה של מילים מעטים. מה הוא אומר? הוא אומר ככה. ואז השם קולו, שומע קולו ופונה לצעקתו, זה כאילו...
אבל למה צעק?
כאילו, אלחנן! ואז...
כן.
זה התנועה.
לא, אבל... וזה נסגר, אבל... לא, אבל מה... למה אני צועק? מה הקושייה?
זה סתם, כי זה המקום של הקושייה. המעגל הזה, לפחות איך שאני רואה את זה, אני לא סגור את זה, אני מטורון מבלבל. אבל אני רואה את זה בתור מעגל כזה, כאילו, צריך שיהיה, צריך שיש קושייה, הקדוש ברוך הוא הקושייה, ורק צריך ש...
לא, לא, אבל זה יותר ממוקד.
כן, ורק צריך לראות אותה, זה הכל, צריך שיהיה איזשהו...
ואז בינגו?
לא, זה לא. ואז יכול להיות, על כל פנים... ואז הוא אומר, יכול להיות שזה יתבטא לגמרי. וזה יכול להיות שזה יישאר קושייה. בכל מקרה זה יישאר קושייה. זה לא בטוח פתרון, אני לא רואה פה פתרון ברור.
לא, בסדר, אבל... יש לי לב מסובב ומוקף ומעוקם בעקמומיות וקושיות וכפירות על השם, נכון? יש לי קושייה על השם. עכשיו...
שלי השם גם.
איך אתה יכול לעשות את השואה? איך אתה, איך?
שליבו הקום הוא פטלטל מהשם יתברך, זה לא רק על השם יתברך, השם יתברך הוא מעקם לו את הלב, כאילו.
אוקיי, ואז הוא מתייצר כקושייה.
כן.
ואז צריך לצעוק לאביו שבשמיים בקול חזק מעמקי הלב, והשם פונה לצעקתו. אבל כן, יש פה אפשרות לפרוץ, נכון?
כן.
אם בתורות הקודמות היה קושייה, שומעים, זה ההגדרה. פה הוא אומר לך לא. אתה יכול לעשות משהו בנוגע לקושייה, כלומר, פעם ראשונה רב נחמן אומר, זה לא טוב קושייה. או, זה לא בלבדי. איך?
זה כואב קושייה.
גם זה כואב, אבל יש מנגנון שאפשר לשחרר.
המוטיבציה לעשות את זה, כבר מידע על איזה משהו מעבר לקושייה. למה שיש לי קושייה? אני יכול להגיד, זה לא קושייה, הנה, אתם רוצים,
לך מפה. כן, כן.
כאילו המוטיבציה של לצעוק, זה כאילו זה כבר, יש בו בפעולה עצמה, יש משהו כאילו שהוא כבר ניסית את הקושייה, כאילו.
כי החיים זה לא רק קושייה.
אבל גם הקודם זה היה ככה. לא, הצדיק היה, זה שהוא צדיק, זה בעצם, זה לא תשובה, זה לא תשובה הגיונית, אבל זה תשובה. וגם פה, שכאילו, שצריך רק לקרות להשם. לא צריך לעשות שום דבר חוץ מזה, רק לקרוא. לא ייתנו לך תשובה, כאילו, התשובות יכולות להתבטר, יכולות להישאר. אבל מה שצריך לעשות זה כאילו לפנות.
ואתה יודע מזה? כי יכול להיות, השם מדבר שומע קולו שזה ישועתו, אתה יודע את זה?
אני לא חשבתי.
נגיד בתורה הראשונה, אז יש אחד שהוא קושייה ואחד שהוא תירוץ, ואף אחד לא יודע שהוא משחק בזה משחק, אבל השם מתברך בלב של העולם, ספר הזיכרון, הוא יודע.
יש פתרון לכל קושייה? בעולם?
יש פתרון, אנחנו לא יודעים. כן, זה כמו... פורת שאל אותי אתמול, אבא, למה השם עשה את הרעים? אז אמרת לו, דבר עם סבא. כאילו, מה אני אגיד? כל מה שאני אגיד, אגיד, כאילו ניסיתי. ראיתי שכאילו אין לי סיכוי. בשביל שאלה כזאת צריך סבא. צריך כאילו... צריך סבא. מישהו שלא מתקשקש איתו ואומר לו, לך לישון כבר 8 בערב, לא תקום אחר לגן. הוא אין לו הבנה ורעים, הוא מקומי, צריך מישהו כזה. מישהו מחוץ למערכת של המסמנים. כאילו לא, מה, כן, אבל מה קרה פה? ההוא צעק, זה צעק. נו, ואז מה? מה עזר הצעקה? יכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטא לגמרי כל הקושיות. הוא מניח את הקושייה בכלל,
כאילו הוא מנסה. לא, הפוך.
הוא תופס בה.
הוא מגדיל אותה.
הוא תופס, 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 ואז מה קרה?
הוא לא מניח אותה לרגע.
אז יכול להיות...
זה כואב כאילו, הוא יכול לקחת את הדבר הזה ולהגיד אני לא מתעסק. הוא אומר הפוך. כשזה קורה, זה כאילו, זה השם, זה צעק, זה מה שצריך לעשות, תקרא. זה כלום, זה לא חייב, יכול לקרות מזה, יכול להתבטל, אבל לא חייב לקרות שום
דבר. זה לא מוכרח.
רק משמעות, זה גם פנייה
הזאת, כל פעם שם ברשימה שלו
שזה שהוא
עוד. זה האופציה, אני חושב, האופציה לרובם. כן בהתחלה הוא משחרר, הוא אומר, מזה בעצמו ייפול ויתבטל לגמרי כל הקושיות. אבל שוב, לא שמעו אותו. אלא אתה צעק, אתה צעק, אתה פתאום הבנת... נכון, אולי זה שחרור כזה, זה ונדיל כזה.
זה מין הפסיכולוגית, זה מין השלמה עם הקושייה.
זה תנועה לא
פטלטלה, לראשונה. יפה, אתה אומר כאילו, סוף סוף יש משהו דוגרי, ישר, אתה צועק.
זה
להאחז
במשהו.
אבל להיאחז בדבר הכי מחזב.
לעשות את זה ישר,
אבל יש
דסק,
יש
את הנקודה,
לא
מחזב,
לא
יודע, אני לא חושב שום דבר שהוא אומר עוזר.
יש הרבה דיבור של הרב שגר על העוצמה של הכנות.
כן.
אוקיי, אז כאילו איך בצעקה הזאת את החיבור, בעיקר כשנעשה את לאורך זמן, ואז זה יותר יותר מופנם, הקשר לכנות, וזה הופך להיות דבר נורא חזק ויציב, ועל זה אני יכול לעמוד.
כן, ככה אתה מרגיש, לא יודע, זה נורא מעניין אותי מה שאתה אומר, אני הקושיות שלי הן משהו כמכות כנראה, אבל... כאילו אתה מרגיש שאתה מצליח לתפוס בקושייה, הקושייה זה התפיסה?
אני לא יודע אם אתה תופס בקושייה.
זה האדמה כאילו?
לא הקושייה.
אלא?
איכשהו נראה לי שהקושייה זה רק כאן הצידה. נראה לי, כאילו תגידו לי...
כי מה?
אבל עצם הכאב שמוביל לצעקה, שהצעקה מחזקת את ההפנמה שלי את הכאב, כאילו זה כבר מה שאני יכול להיות בטוח בו.
כי ייצרתי תנועה?
כן, התנועה הישרה הזאת.
אתה אומר כמו אוריה, יש פה משהו ישר ולא אמור לצאת ממנו כלום.
ואני יכול להיות בטוח בזה. כן, כאילו אם מישהו כואב לו, אם מישהו כואב לו, הוא צועק. אז תדע אותו, אתה בטוח שכואב לו? כאילו, והשאלה ממש לא במקום, לא שייכת בכלל. ברור שאני בטוח שכואב לי. עובדה שאני צועק, עובדה שהכאב כל כך כך מוחשי, כל כך כל כך כאן, אתה שם בצד דברים אחרים.
זה לא צעקה של כאב, זה צעקה של קריאה.
והקריאה הזאת היא מתוך הכאב,
או שזה כן צעקה של כאב, אבל היא גורמת
לך. לא, כואב לו שכואב לו.
כואב לו שכואב לו.
כואב לו שכואב לו.
כואב לו שכואב לו.
קשה לו על השם, כואב לו שליבו סחרחר, פטלטול מהשם.
זה צריך לקרוא את השם, זה לא צריך להיות.
אני זוכר שסבא שלי חלה, ואז אמרתי עם סבתא שלי תהילים, הייתי ילד, אז תוך כדי אומרת לי, אתה יודע שבדרך למחנות כולנו אמרנו תהילים. אז מה אתה עושה עם זה? אתה ילד בן 8. מה אתה עושה עכשיו? בדרך למחנות כולנו אמרנו תהילים, ובעצם זה פקקט, ואז ממשיכים להגיב. זה מלווה אותי כל יום שואה, כי אתה זוכר אמרתי לה, הנה אבל זה עזר, את ניצלת. אז אמרה, אני היחידה שלא אמרתי. מה עכשיו? אתה ילד בן 8, סבא שלך קיבל סטרוק במוח, אתה עכשיו לבית חולים. עכשיו, אין לך כאילו מה?
עושים משורר.
מה עושים עם זה? עכשיו, יש פה כאילו משהו שהוא לא מתרץ, הוא לא מקשה. זה בלי תנועה. פה הוא מייצר קושי אחרת, שהוא כאילו, אפשר להביא את זה.
כן.
נכון, אפשר לתת את זה מתנה.
אני חושב שהקושייה לוחדת זה כמו לקרוא. נכון, כי יש משהו כאילו, אם הגדלנו קודם את הקושייה כסתירה בין א' לב', יש כאילו איפשהו לחודים בין א' לב', אז כאילו המקום, בדרך כלל נראה לי מחנכים מתייחסים לזה, זה מקום מסוכן, כי אחד הפתרונות זה לשבור אחד מהם. איך יכול להיות שאלוהים כמה וכמה, אז אין אלוהים. כאילו... ויש כאן איזה משהו שאומר, אוקיי, האלף ובית הזה, קושייה, יש לה אפשרות איכשהו כאילו לזוז הצידה. יש קצת בצד,
ואפשר
למקום לדבר עושה.
אני חושב שהשאלות פה, אנחנו לקחת, אלף, הקושייה הזאת, אני לא חושב שזה עכשיו. אני לא יודע אם זה חוויה שאנשים מכירים, אבל אני מרגיש שאני בלי סחרחר, וכל התיאור הזה של הפונטל והחום ומסובב ומוקף ומעוקם בעקמומיות, יש לי הרבה מילים כאלה שזה ספירלה של קושייה. זה לא קושייה קונקרטית, זה לא איפה אלוהים היה בשואה. אז זה מכיר,
זה קונקרטי?
אלוהים היה בשואה? כן, זו שאלה.
אז מה זה?
איפה אלוהים היה בשואה? תגידו תודה שהנאצים לא תפסו אותם.
אז מה זה קושייה? אם זה ספציפי, מה זה לא ספציפי?
זה משהו שהוא הכל ביחד. זה כל הקושיות, למה זה מגיע כשאתה רוצה להתפלל? שהם כולם, זה לא שאתה עומד להתפלל ואז אתה שומע, אני מדבר על עצמי, ואתה אומר, איפה אני בא בשואה? אם הוא לא היה, אז אולי הוא לא קיים. זה חוויה בסיסית שכל השאלות האלה פשוט יקמו לך כבר את הלב. ועכשיו הלב עקום, זה לא משהו שזו שאלה עומדת מולך ואתה יכול לנפץ אותה ולהמשיך הלאה. זה לא שאם מישהו יפתור לי את השאלה איפה אני אומר בשואה, אז אני כאילו הכל יהיה בסדר. זה משהו שהוא בסיסי ליקום, כאילו צער היקום הזה שהוא... כל הלב כבר עקום.
כלומר, הקושייה הזאת זה באמת, מה שאתה אומר, היא קושייה שלא יכול להיות אחרי שום דבר חוץ מלהביא אותה.
כן, לא,
זה לא... זה כמו באמת... טוב, ואם היית יכול לשאול למה דווקא הוא מת במלחמה? אבל אני זוכר שעכשיו ממש יום העצמאות הזה לפני 7 שנים נכנסתי לרב שגר ערב יום העצמאות או משהו, או יום לפני יום אחרי, ואז הוא אמר, אין חנן, אבל למה אורלנד החבר שלו בטנק נהרג? מה אני שונה ממנו? למה הוא נהרג? מה אני אמור לענות? כאילו, זה שאלה שאין מה לעשות איתה.
זה שאלה אחת
שהיא מנהרגות. ואז אמרתי לו, לא יודע למה הוא נהרג, אבל לפחות אתה הנחת, עכשיו שאתה פה, הנחת בן ותלמיד. אז הוא אמר, כן, זה תורה זין בלקוטי מוהר"ן תמיינה. אז הוא אומר, כן, אבל מה אני שונה מהם? כלומר, יש שאלה שהיא לא מצליחה בכלל להגיע לדיאלוג, היא עצמה. פה כן יש משהו שאתה יכול להביא אותו, שומע קולו. כאילו, אתה מייצר את זה כתנועה שמישהו יכול לתפוס אותה, אתה לא יודע מי זה, אתה לא יודע איפה הוא תפס ומה הוא עשה עם זה, אבל...
אתה חושב שהוא שומע את הקושייה או שהוא שומע את
הקושייה? את הכל. אולי הקושייה זה הדיבור? אני לא יודע...
לא
הצלחתי
להעביר,
אני לא יודע... לא, כלומר, השומע קולו, לא יודע אם הוא שומע את הקושייה. הוא שומע קולו, הוא פונה לצעקתו, הוא לא עונה לצעקתו, אבל יש פנייה לצעקה. צעקה זה לעולם משהו שאין מה לעשות איתו. במובן לכל צעקה זה משהו שאין לי מה להגיב, מישהו צועק עליי. מה אני אעשה עכשיו? מה, אני צעק חזרה? צעקה בהגדרה היא משחררת את האפשרות למענה. שאל ברך שומע קולו, שזה ישועתו, זהו, יש מישהו שלא ענה. זה בעצם מה המענה?
הוא ברור, אבל יש מענה.
אופציה שלי אין שום אפשרות להבין אותה, לתרגם אותה לחיים שלי, שצריך רק לקרות להשם שמתגבר עליו הקושייה והכפירה, זה מה שאתה יכול לעשות, תצעק, תקרא. אבל זה לא חוזר, זה קושייה, זה מערכת שאי אפשר להיחלץ ממנה. זה אני חושב העוצמה של הצמצום. כל עוד אני מדבר על טוב ורע, אפשר להיחלץ מטוב ורע, אבל פה זה מערכת שהיא לא עגולה, היא לא מאפשרת. וגם הפריצה שלה, כמו שאוריה אמר, שפתאום יש פה משהו ישר, זה לא משהו שחורג שמאפשר כאילו לברוח. אני עדיין בתוך המערכת. עכשיו, כל זה היה מבוא, הבאתי פה עוד תורה, נקרא בקצרה. לפעמים אצל העולם הצדיק הוא מבחינת מגלה שמגלה ומקרב עצמו אליהם, לפעמים הוא מבחינת מחסה שנתכסה ונתעלם מהם, שמתרחק מהם מאוד ולא די שמתרחק, הוא מתרומם ואינם יכולים להתקרב, אלא שנופלים עליו קושיות ותמיות עד שנתעקם ונתבלבל מוחם. אתם רואים, זה אותה עקמומיות שהיה לנו בתורה הקודמת על הקבוך, ופה זה על הצדיק, וחמש להתרחק מהם וקשה עליו קושיות ופליות, וזה מבחינת מחסה טפח. כן, כל הזמן יש עליו קושיות, וכן אצל השם צריך להיות מגלה ומחסה וכו' וכו', המקום של המגלה ומחסה. ובעצם יש לנו פה, לפי רבי נחמן, המקום של הקושייה, המקום של מרחב שבו אין פשר, אין יכולת לפרוץ ולהכניס מרחב קוהרנטי לתוך העולם הלא קוהרנטי שלנו. זה אומר שאנחנו בצמצום. כביכול האלוהי זה המובן, החוסר האלוהי זה הלא מובן, ומתברר שבלא מובן גם האלוהי הוא לא מובן. עכשיו, איך חיים בתוך מערכת כזאת? מה כן היציבות? כן, אנחנו חלק מהעולם, אנחנו אומרים דברים טובים ודברים לא טובים, נכון? ברור לנו שאם מישהו גנב מגיע לו להיכנס לכלא, זה ברור, כן? יש דברים מאוד פשוטים לנו, וכל אחד מהעולם המעוגן הזה. אבל
נכון, מודרניסטי כאילו התפיסה האלו, זה לא עובד ככה, אין לי בעיה עם זה, נכון? אנשים שעושים דברים רעים צריכים להעניש אותם, מה זה רעים? איך יודעים שהם עשו את זה? מתי הם עשו את זה?
אוקיי,
כל דוגמה, כאילו כל הפרשות הגדולות שהתפוצצו לאחרונה, הם עשו את זה, הם לא עשו את זה. יש להם פובליציסטים, הם אומרים שהם לא עשו את זה, המשטרה אומרת שהם כן עשו את זה, אף אחד לא בטוח, צריך להאמין למישהו.
אז אתה אומר, זה לעולם יישאר קושייה.
זה תמיד אמונה, אבל אין דבר כזה רע
וטוב.
יש איזשהו קו שאתה... בסדר, אבל מילה זה לא... מילה זה לא טוב ורע. מילה כאלה הוא צדק, הוא חור, הוא
ביורוקרטיה... לא, כי הוא התנהג לא טוב. הוא התנהג לא טוב.
זה הפרקליטות או משהו לא התנהג טוב. יכול להיות שאם עורך דין אחר הוא היה יוצא, יכול להיות שלא, כאילו... אני לא יודע, יכול להיות שהוא לא יודע...
עכשיו הייתה...
כן, יש הכרעה, ואנחנו צריכים ללכת איתה. כי ככה העולם עובד, אבל להגיד שיש טוב מאחורי זה, או רע מאחורי זה, או...
זאת אומרת, היה לוקח עורך דין אחר. עכשיו... ממילא העולם הזה של רב נחמן, כן.
אתה יודע, צדק זה לא דבר שהוא חופשי לכולם. יש אנשים שעושים עבירות מאוד חמורות, מקבלים מאוד קצת, לא מקבלים כלום, ויש כאילו...
זאת אומרת, זה עניין תקופתי גם. אבל בעצם, לחיות במרחב של קושייה, שזה מה שרב נחמן אומר, פתאום מייצר שפה אחרת ביחס לצמצום. כלומר, עד רב נחמן, הצמצום כאמור נמצא על ציר מפוענח.
כן.
כלומר, אני יכול לדעת מה זה אומר לפתור את... כן, זה אפילו הייתי אומר זה פופריאני מבחינת הטענה. אני אנסה להסביר. קארל פופר אומר שמדע זה טענה שניתנת להפרחה. כלומר, אתה טענת משהו ולי יש כלים, כמו שלך יש כלים לטעון את הטענה שלך, לי יש כלים לפורר לך אותה. עכשיו אני אתן טענה כזאת. למשל, נשים על המזבח שלנו גם את המרכזניקים וגם את הברסלבב. ממי אתה רוצים שנפור? טוב, יום של מרכזניקים. יש גאולה. עכשיו זה לא עובד. אני אומר לך, זה נגלה ונכסה. הרבי חי, נדמה לך שהוא מת? לא, הוא נגלה ונכסה. כל תקלה שנדמה שזה רע, אני אומר שזה מניעות. בעצם בתוך כל מערכת דתית נמצא משהו שהוא לא מדע, אי אפשר להרער עליו, אי אפשר להפריך אותו, נכון?
כל מערכת שאומרת משהו,
כל מה
שזה חייב את
הרצה שמה?
זה
אומרת, היזקי את האלה שישים ועכשיו איך אתה חי בתוך מרחב כזה? שאדרם בנחמן, אני הבנתי מה זה אומר צמצום. הבנתי על מה רב הוא, צמצום כפשוטו או לא כפשוטו. כפשוטו אומר שאין פה נוכחות אלוקית, לא כפשוטו אומר שיש פה. כי אם הוא צמצם את עצמו, זה אומר שהוא לא פה. לא פה בכולו, לא פה לגמרי, זה לא באמת. אם אני אומר שהצמצום הוא עניין של קושייה, מה זה אומר שהוא צמצם את עצמו? הוא הכי פה, הכי לא פה. איפה הייתם שמים את רב נחמן? הוא כיפשוטו או לא כיפשוטו? הכי כיפשוטו. הכי לא כיפשוטו, מה?
הכי פה, אבל הוא הכי למדורה.
אוקיי, אבל... לא, אני בכוונה כאילו, אמרתי פה לרגע לחכה.
אמרתי
שאתה
חלה לפנים.
איפה? בסדר, אבל... אבל הוא כאילו הצליח לברוח גם מהמאבק הזה אם כפשוטו או לא. כי מה זה
חושב?
אבל הוא כן מתעסק בארי, הוא מצטט מארי, וכדרכו הוא מייתר את כל הפרשנויות עד אליו. כמו שאי אפשר לדבר על ציר של טוב ורע, אי אפשר גם לדבר על ציר של כפשוטו או לא כפשוטו, נכון? זה הגאונות, זה כאילו באמת אני לא יודע מה לעשות עם זה. מה אמרת? מה אמרת?
שישראלי,
זה מי שאל אותו מה שבחירה חופשית. אמר לו, אחד המנג'ר. שאל אותו, אמר לו,
זה
כפשוטה, אתה יכול לבחור מה נעשה. כאילו, היה... כן, 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 יש בחיים מוהר"ן. לא, לא, כפשוט. עכשיו, ברגע שאיתרתי את כל השפה, פתאום אני חייב לפתוח עולם חדש, וזה מה שהוא עושה. הוא פותח עולם חדש, היה לי חשוב כאילו להתאפק רגע, לא להביא אותו היום, תורה סמך דלת והמוכר, כאילו ללכת שבוע עם המקום של שאלה, של אני לא יודע מה זה, שמה זה אומר שהנוכחות האלוקית לא קיימת פה במלואה. זה אומר שאני צריך להתגבר על זה, זה אומר שאני צריך להעצים אותה. אם אני לומד תורה אז ממילא זה צמצום לא כפשוטו? אם אני לומד תורה אז אין קושייה?
לא, אבל אתה מידה שקושי, אני יכול גם להגיד, הנה, אלוהים נמצא פה לידי, אני יכול להגיד לך להגיד, אני לא מכיר אותו, הוא לא קיים בכלל, אני יכול להיות הרב מנחם כזה, אני יכול להיות כאילו, אני יכול להיות...
טוב, זה לקחת את כל ה...
זה שחרור, זה לא...
כן, אבל לקחת את הרב מנחם כיף, כאילו, ולא להסתכל את הרבה טובה.
ולא? אה.
מכל תורה אפשר לקחת משהו, אבל כאילו ביחד אתה רואה שאין כאילו קביעות כזה, ואז
זה... זה עצמו.
עכשיו במובן מסוים, השתיקה שהוא התעסק בה, זה כאילו, אני לא יודע. נכון, הוא כאילו אומר, חבר'ה, כל דיבור מאבד את התוקף של הנוכחות הזאת, של הצמצום. מה אפשר להגיד? לשתוק, לעשות ניגון אולי, לקפוץ, לעשות איזה אקסטרים כזה.
כל פעם שיש לי רול שתיקה, אני לא מסכים
לדעת. טוב, זה חשבתי לפתוח, היה לי עוד איזה וורט מרב צדוק, אבל אולי ככה פעם אחרת. טוב, לא, זה לא היה זה קרה. טוב, על יום הזיכרון, איך? נכון, אני לא יודע, אני באמת, אולי אני מגיל צעיר מדי היה לי. אני זוכר אבל שהיה לי חבר מהצוות שנהרג, ורגשתי שבאמת הקושייה היא דבר מאיים. אפילו לא נתנו לנו ללכת לשיבה, כי היינו באמצע, זה היה כאילו לפני חומת מגן. השאלה מה עושים עם, מה זה זיכרון? איזה מין צמצום זה? איזה מין שפה זאת? זה מרחב של קושייה? אתם נזכרים. הזיכרון, יום הזיכרון שלכם, זה יום של קושייה? יום השואה, זה יותר מרחב של קושייה? יום הזיכרון זה יותר? לא. לא, אבל כאילו ביום הזיכרון, למה הם מתו כדי שאין לו מדינה? שכוח. זהו, אז
ניסיון הזה הוא כל כך פתיר שאני
אז מה זה
היית? זה להאמין ולהגיד, פה יש הקושיות, פה שואלים שאלות, כאילו
זה אנושי.
זה קשה לבחינה הזאת.
בסדר, זה אנושי, אתה לא יכול כל היום. אז יש היום, אתה מנקה זה גם. אתה יכול כל היום? לא, עשו לך היום. כל היום? כל יום? זה בודדים, בודדים. מתנקזים לפה, אבל מה זה באמת זיכרון? כן, מה זה יום הזיכרון? אה ניצן, מה זה יום הזיכרון? הוא עלה או לא עלה?
עלה, הוא
התווכח, אחר לא תודה עלות, הוא
יראה וזה קצין שם, והקצין עלה? עלה, זה גם מה שניצלו בגלל שם.
אבל זה באמת מעניין, אני חושב שלקהילה קשה להיות בקושייה. לא, אני תמיד מרגיש שיום השואה זה היום של הקושייה. כי לא יודע, זה תמיד השואה, מי ששרד, נכון? זהו, סגרנו. כאילו, ואני מוצא את עצמי נורא במבוכה, אני נורא במבוכה ביום הזה.
מי שעשתה, אני חושב, תור שני, לא יודע מה זה, פסים במאמר, על האופי השני באופי של יום הזיכרון.
שמה?
אחד משני עבר מהקשר הלאומי.
לאישי.
עכשיו הייתי שמחה עם ברמת השרון בטקס, לא ממש כזה. אמרו לי שם חייל נורא שם שנפל, זה הסיפור. יש של שר, והוא היה בקרב, אבל הוא מת.
היום עושים יותר מזה, מדברים על החיים, מדברים על
הבנים.
אבל עדיין יש משהו כאילו כאילו השואה זה כל השבוע, השואה זה כאילו א', זה אסטרונומי, אין לך מושג, אתה מבין, ה-23,000 שנהרגו זה חצי יום שם באיזה כפר נידח בהונגריה שהנאצים נכנסו, סתם, הפרופורציה. אבל פתאום, השואה, אתה לא יודע מה לעשות את זה. אין איפה אלוהים היה במלחמות. אין שאלה כזאת בסמינר. סמינריון. אין דבר כזה. ואם לא, זה בגלל זכיחות הדעת של משה דיין ביום כיפור. גם לזה שהפסדנו יש תירוץ. זה לא...
אצלי זה בדיוק הפוך.
שמה?
אני יודע, כל פעם שאתה מדבר על קישור, אני מדבר על שאלות, אני לא יודע אם אתה עושה את זה כדי לסמן את זה, עושה באמת את
ה... עוד שנייה.
אני מקווה לקרוא להם ככה קושיות, אבל אני לא יודע. כל הסימני שאלה, כאילו, אני חושב שאני מדבר על מציאות שאתה נמצא בקושייה, או שיש קושייה לך. המציאות המוכבלת הזאת, אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע מה לומר, אתה לא יודע מה לעשות איתה, מה זה? ובהקשר הזה, אז באמת זה חוזר למה שהיית אמר בהתחלה, לעניין הקרבה, שאצלי באמת יום השעות דווקא לא מורה לשום, כאילו, הריחוק ממנו, ודווקא זה שמרפו 27,000 באיזה כפר, דווקא הוא לא מורה, אני רואה שבאמת לא מורה לשום מציאות קושייתית.
כי הוא לא ספציפי? כי הוא לא ספציפי או כי הוא רחוק? כלומר שזה...
לא, כי אני שומע...
ואז מה זה קושייה? זה למה הוא... זה לא למה הוא מת. לא למה הוא מת.
איך נתת?
לא, זה... אבל זה לא אותו דבר, אתה... לא, אוריה לא שואל איך נתת לו. הוא אומר...
נפגש עם משהו של... כן,
זה לא קושייה.
זה לא יהיה כעניין, זה לא נפתר כזה. זה לא מחסור בדרך כלל.
אני פעם תיקח לי את להיות בקושייה, זה לא קושייה, זה
להיות בקושי.
כן, זה נראה לי משהו, לא יודע, כל את שבע קושייה, כשאנחנו מדבר בחיים אני רואה אותו ככה.
כלומר, מציאות חסרת פשר?
יש משהו שמאוד מתחיל את כל הסיפור בעל הסוף. הוא עלה למספר, למספקי, ובאמת זה ממש כל הקיום.
לא, אבל למה מגחיך? עלה, לא עלה, יש מדינה בזכותו.
כן, אבל גם המדינה הזאת, כי...
עד הזה שכל הדברים האלה הם דרך... דרך האנשים. אבל אני גם, אני מסכים לומר, אני גם ניסיתי להגיד מה אנחנו עושים, זה משהו יותר, זה לא שאלה.
מה שיצא
מקושייה שם,
אני
אמור שיבה נשתוקח
פה אתמול.
כל דבר.
סיפר, סתם, סיפור קטן מאח שלו, אני זוכר שהוא הביא לו פעם מזכירה, דווקא הביא איזה מהזיכרונות שאסור, שהוא לא יכול להשאיר, להנחיח, כי זה מהזיכרונות שמתמיתים אותם. נתנו פעם מזכירה בתור מדריך, ולא בגלל מזכירה אף פעם. זה מהזיכרונות שאני לא יכול להשאיר אצלי ילד. ולא
יודע,
זה סיפור שלו, כאילו,
הדברים
האלה
שאין להם חלקות, ואין שאלות, אין פה
שאלה, אין פה סימן, לא יודע,
לשמוע
סיפור כזה, מכניס
לי.
זאת אומרת, זה היות
ש...
חסר תנועה.
אתה לא יכול לנסח איזה שאלה?
לא, אני כן מבין מה שאוריה אומר, זה כלומר, זה לא משהו שיכול לייצר זיקה. כן? לא, השאלה זה... אם נמען, וזה מגיע ליעד כנראה. אז מה זה לחיות בעולם כזה? זה עולם בלי נמענים? לא, מדובר על מאמין. כאילו, יש לך
קושי...
למה? בבסיס? אז מה השאלה?
אין נמען, אין כלום, זה לא עוזר. אז מה? יש קושיות, תצעק, יש צדיק, יש אלוהים, יש אותם, אבל יש קושיות, הן קיימות. אבל אתה כאילו, זה לבטל את זה, זה להגיד, זה לא קיים, זה לא... אני לא מצליח מול זה, אני לא עומד מול זה, כאילו... זה המקום המשוגע, שאין תשובה לשאלה באמת, אבל אנחנו כאילו...
אבל אנחנו...
זה שהוא ממשיכים עם הדברים האלה, אפילו לא להמשיך לחיות.
לא, אבל...
אפילו לא לעזוב את זה.
אבל בשמה השם קולי... בשמה שם קולי יקרא, אני עצם זה שאני כאילו הבאתי את זה, זה התנועה, זה התנועה, עשיתי משהו, מה פתר, מה לא פתר,
זה עניין, זה לא יודע אם פתר את זה,
זה כמו על כל פעם ששומע קולו,
שומע קולו, כן,
דווקא
כן, וזה אישו הטוב, שזה שהוא שם,
אני אומר לך שהוא שם,
איך אני יודע?
אני הצדיק, יש עליי קושי לזמן, אתה עוד
פעם. וזה כמו הסיפור שהבאת לי עם אבא ששאל אותו, והתשובה שלו הייתה קושייה.
הקושייה, אני חשבתי על זה, הקושייה שלו הייתה, כאילו מה זה לא שהוא אמר קושייה? יכול, תבין, זה יכול להתפרש להמון המון כיוונים. וכאילו, מה זה השאלה הזאת? זה יכול להתפרש לכל כיוון. אבל זה מערכת שאין לי כלים לפתור אותה ואני לא רוצה אותם גם. זה מערכת שאני ניצב מולה ואני אומר, אני מעדיף אותה, מעדיף קושייה טובה מתירוץ דחוק. וזה נשאר ככה, הבאתי את הקושייה. אני יודע שמישהו שומע, אבל אין שום נגזרת של תוצר מהקושייה, מה עושים עם הקושייה. טוב, שבוע הבא באמת ניכנס לתורה סמך ד', זה בכל זאת התורה המרכזית והמוכרת יחסית שרבי נחמן עסק בה, בהקשר של החלל הפנוי, של הקושייה. כאשר אני חושב שבאמת ההליכה עם התודעה של ההמרה של הטוב ורע בקושייה או תירוץ, בקושייה ותירוץ, כן או לא, היא המרה אולי הכי משמעותית.
נראה
לי
סוף
סוגן, זה גם העולם
הזה עולם הבא.
אוקיי. אבל גם רבי נחמן לא מבין בזה. טוב, זה באמת קצת מותיר את כל העיסוק, הוא פחות למדני. כאילו, אתה יודע, המקובלים, אתה יכול, יש לך איזה גוף ידע שאתה יכול להתעסק איתו. פה יש איזו שאלה, קשה בכלל לדבר בשפה שרב נחמן משאיר לנו, אבל אני מרגיש שהרבה פעמים, נגיד יום הזיכרון, לא יודע, אתה חייב להחליט איזה מין יום זיכרון יש לך. יש לך יום זיכרון של קושייה, או של ארי, או של רמחל. לא במובן שאני קם בבוקר. טוב, יש לי יום זיכרון כזה, יש לי יום זיכרון כזה. כן, יש לך...
ממש, כאילו. בדיוק, נסעתי פה על
הכל. יום העצמאות היא מאוד...
מה, מפקיעה את היום הזה?
מאוד סמתם.
סמה מה?
היא מאוד כאילו מתירות, זה מאוד מגמתי, כאילו.
כן, במותם ציוו לנו.
זה הוביל לדעת, זה שמחה, זה הוביל. כאילו, זה מאוד נראה לי מפקיע מהקושייה.
אתה אומר, אין קושייה. איך אומרים, מדינה במזרח תיכון זה המחיר, מה אתה רוצה? הקושייה זה למה לא הקמנו בקנדה, זה הקושייה. לא, נכון, זה כאילו
שוב,
זה
השאלה.
אה, בכל זאת שזה לא אישי, אני חושב באמת, אם כאילו היית מכיר את זה שעלה שם למסוק, זה משהו אחר, זה קושייה אחרת.
זה כמו למזכרה, מה שאתה אומר. זה הזכרה של בן אדם שבאמת מתולד
אחרת. כן, אבל פה...
שיש תפורה את
זה. זה קולקטיב שעושה את אותה תנועה.
אבל אתה מדבר על זה שזה אישי, אתה...
אז פה בדיוק אנחנו... כאילו, חלק אני חושב מהקושי של האבל, זה שאתה...
אני חושב רק לך, אבל אני חושב אחרות, אני בהזכרה של מישהו, זה היום הקולקטיב. קושיות ששאולות לי בקר של סבתא שלי, לא רק הקושיות שיש לי, גם יום יצרה. שלמד יום הזיכרון. זה כשנראינו גם להתעסק במה.
אבל כשאתה מדבר על אישי, זה לא אישי לך, בגלל זה אני מתסביר, אני מבין. אבל שזה אישי, נגיד, אני לא מצליח להרגיש את זה כי זה לא יעולה, זה שונה לי כי זה לא אישי. אז ההרגשה האישית היא לא של יום הזיכרון, היא דבר שקורה אצל כולם, והיא קורה אצל חלק מהאנשים שזה אישי להם ביום הזיכרון. גם מה של לפיד של...
יש פה אתוס שהוא מעבר למוות. כלומר, אני חושב שמוות רגיל, הקושי שבו זה שבאמת הוא נורא נורא פרטי וקשה מאוד לחלוק אותו עם מישהו. ופה יש משהו ש קולקטיב שלם הוא חלק ממוות. זה יצירה נורא נורא חזקה, אני לא יודע להסביר אותה.
זה יותר קשה.
יכול להיות. יכול להיות, אבל...
שזה פרטי, כי אם לוקחים לך איזה... זה דבר שצריך, כאילו, בעצם שעודד לדבר בו במדויקות, אנחנו לוקחים אותו למקומו, כי יש לזה לאומי, יש לזה אישי, זה כאילו זה מתערבה,
זה... זה בדיוק אבל הנקודה של הקושיה, שאם אתה יכול לבוא ולהסביר לעצמך איפה... איזה שאלות כן מעסיקות אותי, איזה שאלות כן מעסיקות אותי, האם יש את זה בשבילי בניום הזיכרון כאיזשהו משהו לאומי, לבין יום הזכרה כאיזשהו משהו פרסונלי, אתה מעלה את השאלות האלה, אתה מנסה בעצם למלא את הקושייה שלך, דבר שאתה לא תצליח לעשות אותו אף פעם. כי בדיוק מגיע מה שאמרת עכשיו, אתה מנסים יותר מדי להתעסק ולא תצליח אף פעם לתפוס את זה.
לא מה שאפשר לדבר, מה שאתה מציע זה פתרון בלי דיבור. למה לדבר? למה אנחנו מדברים על משהו?
בסדר, יש בזה...
למה יש שיעור?
זה מוסיף לך, זה מוסיף לך... לא יודע.
מוסיף לדייק, עכשיו כמה אתה מדייק, זה השאלה פה, להגיד.
נכון, נכון, נכון. לא, אני מרגיש שבאמת יש כאילו החמצה בעצם הדיבור. אבל מעבר למה שאמרתי עכשיו, אני מרגיש שרב נחמן נותן פתח אחר לכל התפיסה של הצמצום. פתח קיומי, פתח... שהוא מנטרל את הקורדינטות הרגילות.
לא צריך ללמוד קבלה,
למרות שלפעמים באמת יש צמא גדול למבנה, אפשר לעבוד עם זה. נכון, נכון, זה פשוט פשוט, יש לך, אני חושב, נכון, כי הקבלה כאילו מנסה לאחוז במשהו, אבל אנחנו אומרים, תקפוץ.
למרות שגם יש לו לפעמים מבנים, אבל הוא מבנים מאוד...
כן, אבל הוא כאילו מפברק אותם כזה, אחרי שהוא בונה, הוא...
איזה מבנים אנחנו...
כאילו, יש לחות, יש עולמות אצלו, אבל... הוא לא רציני איתם, הוא לא... כן. כן, מרות.
זה בדיחה גדולה, כאילו.
יש לו מרות.
יש לו גם ארמון, אבל הארמון שלו זה מפורק, הוא בונה אותו מפורק. מה יותר גרוע מזה, כאילו, זה הארמון הכי נורא בעולם.
נכון. זה באמת פתאום אחרי הארי, 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 ורמח"ל, וכולם ניסו לדבר את הארי, וגם בחב"ד.
וגם הוא נקרא.
כן, אבל הוא כאילו הופך, הוא לא רלוונטי לו, הוא מפורר אותו, הוא ממוסס אותו. טוב, איזה רשם?